טוב, בוקר טוב. אז אנחנו נעבור היום לפסקה ב', בסדר? פסקה ב' ממשיכה להתעסק בסיפור של הלכה והגדה, דיברנו עליו בפסקה א' בפעמים הקודמות. בואו נראה לאיפה זה הולך הפעם. באמת יש בתוך ההגדה תמיד תמצית הלכותי, כן, מה שאנחנו קוראים הלכתי, וכמו כן בהלכה תוכן אגדי פנימי. על פי רוב מונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה, והתוכן ההלכותי בתיאורה הכמותי של ההגדה. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונתה האגדית המסותרה של ההלכה, ולימוד ההגדה מקיצובה של ההלכה המעורב בתוכן האגדי. אמנם, אין כל אחד מרגיש בבליטה הגונה את הזרמים הללו, שמלאים מציאות תדירי כל אחד במקצוע של חברו. ההתנקרות של אלה העולמות, שהם כל כך דבקים ומותאמים בעצמותם זה עם זה, מביא לידי פירוד חולני בטבע העיון והרחבתו, ומצמצם ובעוגה צרה את שני החוגים יחד, בין החוג ההלכותי ובין החוג האגדי. חייבים אנו להבליט מאוד את ההתוועדות של אלה שני הכוחות בצורה מתוקנת, שכל אחד יבסס יותר את תוכן חברו, ויעזור ביותר לברר את פרטיו, ולהאיר אור יותר בהיר על תיאוריו הכלליים ועל עומק סברותיו והיקפם. ההלכה צריכה להתבשם מריח האגדה בשיעור מותאם והגון, והאגדה צריכה גם היא להיערך בתוכנית של קצב של משפטים קבועים והיגיון מבורר ומוגדר כתבניתה של ההלכה מאוששת, ואם זה יכפה על כוח שניהם ורעננותם. הצורך שהביא את בעלי הפלפול בדורות שעברו, שניסו לפעמים לשלב את האגדה עם ההלכה, היה באמת נובע מתביעה זו של אחדותם של אלה הכוחות הפועלים כל כך יחד. ואנו שיננו כבר דרושים לקבץ כמה כישרונות וידיעות לבירורם של תלמודנו ושל כל אורחות חיינו, ובפרט שגם עצם הלימוד ההלכותי מוכרח הוא להיות מורכב מהרחבה של כמה שיטות של ראשונים ושל אחרונים שנתרבו במשך הדורות, וההתעמקות וההרחבה היא מוכרחת לנו ביותר. צריכים אנו כבר להתהלך בהרחבה גמורה גם ביחס לאיגודם של תוכני ההלכה והאגדה, שבהם כלולים כבר כל השימושים ההגיוניים וההיסטוריים, המוסריים והאמוניים, הרגישיים והנימוסיים, ועל כולם הופעה זכה ספוגה מיטה לחיים של כללות אור התורה, שראויה לבוא בלוויית חן על כל העוסק בתורה לשמה, ליתן לו עדן מיוחד ואושר של שמחת תורה מעודדת לב. טוב, אנחנו מתחילים פסקאות ארוכות יחסית, נצלח אותם. בסדר, זה... בואו נגיד משהו לפני שאנחנו פותחים את העיסוק בתוכן. דיברנו כבר בהתחלה ואני אחזור על זה שוב. בשפה של הרב קוק היא שפה מאוד מאוד עשירה, מה שנקרא עשירית, פיוטית, זאת אומרת יש בה הרבה ביטויים והרבה דברים שלא תמיד אנחנו מבינים כל דבר. יש בה חזרות על כל מיני עקרונות ומילים, כאילו כל מיני מילים. ודיברנו על זה שיש שאלה האם כל דבר פה, האם מתייחסים לזה כמו איזשהו שיר כזה, שטף של דברים שנכתב, שלפעמים אתה נותן איזושהי כפילות כדי לחזק את הדברים, כדי לבאר אותם, כדי משהו כזה. וכשמעתי בבוקר, כשלקחתי את הילדים, שמעתי תוכנית על מוזיקה ברדיו, על כלים במוזיקה, על כלים, איך אתה מעביר מסר במוזיקה. אז האופן הכי פשוט בשירים הוא המילים. אתה רוצה להגיד משהו, אתה אומר אותו במילים. השאלה אם יש גם למוזיקה כשלעצמה מה להגיד לך בלי המילים. נושא מאוד מאוד מעניין. אנחנו מכירים סולמות, שמחים ועצובים, או כל מיני דברים כאלו, והשאלה היא מה גורם למה. זאת אומרת, האם נכתבו שירים עצובים והיה להם מילים עצובות ואז נוצר איזושהי קונוטציה, או שיש באמת משהו במוזיקה שהוא עושה אותנו, נגיד מפעיל בנו רגשות של עצב או של שמחה, אתם יודעים מה אני אומר? היום כבר קל לנו להגיד, אני אשמיע לכם מוזיקה, אתם תוכלו להגיד, זה שמח או עצוב. השאלה אם זה כי זה במוזיקה או כי זה נולד, כנראה, זה איזשהו דיון מעניין. דיברו על כל מיני כלים במוזיקה, אחד הכלים הוא חזרה. אתה רוצה להדגיש משהו, גם במנגינה אתה יכול לחזור לאותו קטע או משהו כזה, ואז אתה אומר, רגע, יש פה כאילו תשומת לב למשהו. אז גם בכתיבה, הרבה פעמים יש איזה, כאילו, בדיבור חזרה היא מדגישה. ואני חוזר להקשר של הכתיבה פה של הדברים. אני חושב שבאופן עקרוני למילים פה יש משמעות מצד אחד, מצד שני, לא תמיד אנחנו חייבים להתעקש, להבין, כי לפעמים זה קצת גדול עלינו. ויוצר לנו איזושהי תחושה של כאילו, תחושה של חלס לפעמים, בסדר? שכאילו, התבחבשנו יותר מדי פה בפרטים, בואו. אז אני אומר, בואו נעשה שנייה, כן לראות גם את התמונה הגדולה, אפשר לגעת גם בפרטים, אבל שנסה בעיקר להבין את הסיפור באופן כללי. טוב, אז בואו תסתכלו קצת, בואו נראה רגע מה יש פה, בסדר? ואני כבר אשאל ככה, האם יש פה דברים שמתווספים על הפסקה הקודמת? כאילו, אנחנו חוזרים על עצמנו, או שיש פה איזשהו עיקרון חדש?
אני חושב פה, אם חשבנו שלשתי עולמות נפרדים לגמרי, לא תמיד צריך. תמיד יש את ההגיעה של כל אחד בעולם שלנו. אז אני רוצה להגיד, ואני רוצה לצלות של כל מיני דברים, שלא יודע, לא הבנתי את זה כתרוב, אבל בסוף ראיתי סוג של... ההלכה צריכה להתבשר, והאגדה צריכה גם להחיות, כאילו...
נכון, אז אמרתי, השאלה היא שאלה כללית, כאילו דיברתי עליה כמה פעמים קודמות, לכן אני כאילו אמרתי אולי אתם זוכרים, לא נעים לי שאגיע אתכם עוד פעם, אבל בעיקרון זה שיש כאילו אופנים שונים שבהם לומדים. יש מי שאומר, כאילו הייתי אומר, נגיד באיזשהו מקום, בוא אני אגיד את זה בצורה הקיצונית, תחווה כאילו את הפסקה. תן למילים כאילו לעבוד עליך כמו שאתה שומע שיר, ואתה כאילו לא נכנס עכשיו לכל מילה. ויש מי שאומר לא, זה כמו שלומדים יותר, נגיד בספרות, שאתה ממש אומר רגע, המילה הזאת היא, בסדר? היא ציטוט, היא בעצם רוצה לזרוק אותך על הפסוק הזה, והמילה הזאת היא קשורה לסיפור שהוא רוצה לרמוז, כל מיני דברים כאלו. אז יש כאילו, אני אומר, הקצוות קיימים, אנחנו נראה לי תמיד איפשהו משחקים כזה עם האמצע, כאילו. אני הרבה פעמים אוהב, כן, אני משתדל לקרוא בהתחלת הפסקה כולה, גם אם אני לא מבין את הכל. אני חושב שיש משהו בחוויה של הפסקה, גם בקריאה הראשונה, שהוא פועל, כאילו. זאת אומרת, אנחנו מצליחים להבין פה איזשהו כיוון. עם הזמן, גם אפשר ללמוד איך מפרקים את המשפטים של הרב קוק, כי אחד האתגרים שלנו איתו, יש לו מילים שאנחנו לא כל כך מכירים, אבל יותר מזה נראה לי יש לו משפטים מאוד מאוד ארוכים. צורת הפיסוק שלו היא שונה מהצורת הפיסוק שאנחנו רגילים להיום. כאילו דברים שהיו מופיעים היום, נגיד בסוגריים או במשפט אחר, אז הם כאילו מופיעים אצלו בהמון המון פסיקים כאלה. אז לפעמים צריך לראות שקוראים נכון, ההטעמה שאנחנו קוראים בה היא נכונה, הפיסוק שאנחנו נותנים הוא נכון, אבל זה יותר פשוט להבין. טוב, אבל אם אני חוזר רגע לדברים שאמרת בהתחלה, אז באמת, החידוש, נראה לי, המרכזי שמופיע כאן, שלא ראינו אותו בפסקה הקודמת דיברנו על זה שבאופן עקרוני ההלכה והאגדה צריכות ללכת ביחד, כי כל אחת מהן יש לה מה לתת לשנייה. אז כאן באמת יש כבר איזו אמירה נוספת. אנחנו לא רק חושבים שיש פה שני עולמות נפרדים שצריכים להיפגש, אנחנו מאמינים ש... בהגדה יש תמיד תמצית מההלכה, ובהלכה יש איזשהו תוכן אגדי פנימי, מה שנקרא. זה מכיוון אחר קצת, מדברים על, נגיד, היחסים שבין איש לאישה. זה פעמים ששואלים, כאילו, אמרנו לשני חצאים שנעשים איזשהו משהו אחד כזה וזה. באופן, מי שמדבר בהקשר של האופן שבו ננסרו אדם וחווה. אדם וחווה היו איזשהו משהו אחד, הקדוש ברוך הוא חתך אותם, נקרא לזה, בסדר, לשתיים. שאלה איך, של המדרשים, מה קרה, איך זה קרה בדיוק, אבל נגיד באופן פשוט, כאילו היה משהו אחד, הוא נחצה לשתיים, בסדר? השניים האלה שנחצו, השאלה איך הם נחצו. אם הם נחצים בצורה שלמה, שכל חצי הוא עומד בפני עצמו, אז באיזשהו מקום יכול להיות שלא עליהם את הצורך להתחבר מחדש. ולכן אני אומר, זה ככה בקצרה ובעל פה, כאילו, יש מישהו כזה שהם כאילו נחצו קצת באלכסון. זאת אומרת, משהו מהאישה קצת נשאר באיש, משהו מהאיש קצת נשאר אצל האישה, ולכן כל אחד מהם הוא גם קצת חסר מהדבר השני, ואנחנו מוצאים לפעמים השלמות. זאת אומרת, זה לא שזה שני דברים שאין ביניהם שום זיקה וקשר, יש קשרים בין איש לאישה, כאילו, זאת אומרת, יצורים שיש ביניהם הרבה קשרים, ומילא כשהם רוצים להתחבר, אז אתה גם מוצא את הנקודה שהייתה חסרה אצלך. איזשהו משהו כזה, נראה לי מכיוון דומה, הדיבור פה על האגדה וההלכה הוא כזה. זאת אומרת, זה לא שני עולמות שכל אחד מהם עומד בפני עצמו. ואני יכול כאילו לחיות איתו לבד כל חיי וזה, אוני, תקשיב, אתה מפספס, חבל. שווה לך להכיר עוד משהו חדש, איזה. לא יודע, כמו שאדם הוא רגיל לאוכל מסוג מסוים. כזה, כאילו אופי כזה של אוכל מסוים, הוא לא תקשיב, אתה אוכל אוכל תימני, יש אוכל גם של אשכנזים, שווה לך לבדוק. בסדר?
הנה, למשל בקורונה, אומרים שמה שתופס הכי חזק עכשיו זה האוכל האשכנזי כאילו יותר תופס, אפילו תימנים ואפילו ספרדיים ואפילו כל מדינת ישראל עכשיו מזמינים את זה. למה? כי זה הכי קל והכי מהיר למשלוח.
טוב.
אז בגלל זה כאילו...
חייב להגיד שאני לא רואה בעיניים, אני לא מאמין, נראה לי, אבל...
כאילו, האוכל הזה.
סתם.
לא, אמיתי, ראיתי כתובה, זה הרב.
יפה, טוב. אני אומר, אבל הבאם יכול להגיד, תקשיב, אני יכול להישאר כל החיים שלי עם אוכל תימני, ואין לי, עוד יהיה לי בעיה עם זה. כאילו, לא חסר לי משהו. אני אומר לך, שמע, אם אתה לא מכיר אוכל של מטבח אחר, אולי החוויה שלך לא עשירה, היא לא משהו כזה, אבל זה לא שזה כאילו... אתם מבינים מה אני אומר? אני יכול להישאר עם זה. זה לא... אבל, כאילו, נראה לי, אני רק אני... שגם הדברים שלך, כאילו יש בהם משהו מהדבר השני. זה לא שהסיפור הזה, יש לך איזה עולם שלם, עומד לפני עצמו. גם כשאתה לומד אגדה, גם אם אתה אדם של מחשבה כזה וזה, בסוף יש בו איזשהו תמצית הלכותית, צריך להבין אולי מהו. וגם בהערכה יש איזשהו תוכן אגדי פנימי, הוא מנסה להסביר פה איך זה. הוא אומר, הרב קוק אומר, בלא חיפוש והרגשה מיוחדה, גם בלי חיפוש והרגשה מיוחדה, אנחנו מושפעים מזה, נכון? מושפעים לנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונת האגדית, ולימוד האגדה מקיצובה של ההלכה. זה קיים. אנחנו מרגיש, אדם נגיד ככה, אדם ש... אני חושב, אדם נגיד שהתעסק הרבה במשמעות, יצאות עולם וזה, בסוף הרבה פעמים יהיה לו, נגיד, יקום בו גם הצורך להוריד את זה לחיי המעשה שלו. מבינים מה אני אומר? אדם שעוסק נגיד ברעיונות, בעקרונות, שאתי, זה פרשנות שלי פה לסיפור של אגדה, בסוף, הרבה פעמים, כאילו, הוא ירגיש שיש לו איזשהו משהו, איזשהו רצון, וזה גם שמשהו מזה ישפיע על החיים שלי. על מה אני עושה עכשיו, על איך אני פועל.
ברגע שאני אומר אגדה, זה דווקא נשאר מלימוד? כאילו, אני אומר לך, אני דווקא עובד למעשה? זה לא
ספק שזה לימוד
שאני
מוריד
אותו למעשה, פשוט
מבשלים בלי חדש? אני חושב שהם, שני אנחנו מדברים על תוכן לימודי, אבל ההלכה היא הרבה יותר התוכן הלימודי שלה, הוא באמת מכוון לשאלה מה עושים, והאגדה יותר מכוונת לשאלה, נקרא לזה מה חושבים. בסדר? עכשיו, אני יכול להישאר במה חושבים, זאת אומרת, יש כזה סיפור מפורסם על איזה מורה, לא רוצה כבר מאיזה תקופה, זה יודעים, יבנים משהו שמורה כאילו שמישהו שהיה כזה איש מוסרי פילוסוף כזה וזה, שתפסו אותו עושה מעשה לא מוסרי, אמרו לו איך זה יכול להיות, אז אמר להם, מה, מרצה לחשבון הוא משולש? לא, זה לא קשור, כאילו אני, זה שאני מלמד, זה שאני עושה לשני דברים שונים. אז באמת, ברור אבל שזה לא האמת, כאילו, זה גם לא החוויה של מי ששאל, נכון? אנחנו מצפים, נגיד, שאדם שמתעסק, נגיד, אפילו אדם שמתעסק במדעי הרוח, גם אם הוא לא מלמד עכשיו תורה, זה אדם שמתעסק במדעי הרוח, אנחנו מצפים לו שגם החיים שלו יהיו חיים מוסריים, כאילו. נכון? תגידו לי אם אתם חושבים אחרת, אבל...
ברור, אני מצופה.
כאילו, יש ציפייה שזה לא יישאר. למה הציפייה הזאת קיימת? כי אני חושב באופן פשוט, כי יש בתוך האגדה תמיד, תמצית הלכותי, כאילו... כן. עכשיו, זה לא שאתה לומד עכשיו רק מה עושים, אתה מתעסק כל הדברים, אבל בסוף זה כאילו אמור לפגוש אותך. אותו כנ"ל, אבל גם בצד השני. אדם שמתעסק במה עושים, לא יכול שלא לשאול את עצמו, אני מרגיש, מה המשמעות של מה שאני עושה, למה? מה יש פה? עכשיו, זה קורה באופן, אומר הרב קוק, זה קורה גם באופן לא מודע. זה קורה, כי העיסוק הזה הוא, תמיד יש בו איזשהו קישור. אבל אומנם כל אחד מרגיש בבליטה הגונה את הזרמים הללו. זאת אומרת, אם אנחנו לא נהיה במודעות לזה, אני חושב, אז זה יפעל עלינו פחות. ואז ממילא הכל, אנחנו נפסיד בכל אחד מהצדדים. אם אנחנו בסוף מבינים שזה דבר חשוב, שזה דבר שהוא עוזר והוא משפיע והוא בונה את שני הצדדים, אז גם החיבור של הדברים האלו ביחד נראה לי, כאילו המודעות שלי לזה היא גם מביאה לזה שהחיבור הזה יקרה בפועל והוא גם יוליד פירות נקרא לזה. בסדר?
איך אני עושה את זה מתוך הרגע שחזק שואל את זה?
כלומר אני מגדיר
ספר
הלכה עצמך,
לא
רב
כזה
הגדה,
זה
תובנות? אז מה אתם אומרים, נו?
טוב, נשמח קצת לדוגמאות כאלה של סינתזה הלכה הגדה.
אז אני אגיד עוד פעם, אחת הבעיות שלנו, כמו שאמרתי בהתחלה, זה שאנחנו עושים את זה יותר מדי.
כן, אבל כאילו
ואז...
זה דבר שהיא בנמודת לרדת, כאילו.
נכון.
קשה לדבר על מה
תאוריה. לא, אני מסכים. אני אגיד ככה. בואו ננסה לחשוב איך אנחנו עושים את זה... לא אני אגיד את זה אחרת. השאלה איך אנחנו מחברים את שני העולמות האלו, היא שאלה שהרב קוק לא מספיק פתר לנו אותה. אני חושב. זאת אומרת, הוא הציג איזשהו אידיאל כזה גדול, ובאיזשהו מקום הותיר אותו ככה. אה... אז יכול להיות באמת שזה משהו שמושאר, וזה נכון שזה יפגוש כל אחד יכול במקום אחר. יכול להיות גם, כמו הרבה פעמים, שכשאדם מביא חידוש גדול, אז העיסוק בחידוש, כי הוא לא תמיד אפשר לעשות גם את הצעדים הבאים. זאת אומרת, אנחנו היום חיים אחרי זה שזה כבר ברור לנו, אז קל לנו כבר לנסות לתרגם. עכשיו, יש תרגומים שונים, אני חושב, של הסיפור הזה. יש תרגומים שאומרים, אנחנו מנסים להבין את ה... כאילו הכל נשאר, נקרא לזה ככה, ברובד ההבנה. בסדר, אתמול היה שיעור כללי, נכון? רב גבריאלי דיבר על מלאכת הוצאה, ואז מה הוא רוצה להגיד? זוכרים קצת? הייתם? נכון, אז נגיד, אז זו דוגמה נראה לי מאוד טובה לראות, דוגמה של חיבור. לקחת, זאת אומרת, העולם ההלכתי נקרא לזה במשך המון שנים, לא התעסק בשאלה הזאת, זאת שאלה ששאלו אותה, אבל התשובות האלה היו תשובות נורא טכניות. למה רבי פותח מלאכת הוצאה? כי מלאכה גרועה, כי זה היה איזושהי הקדמה לסדר היום, כל היום מה שהיינו בתור, ואתה אומר, אפשר לך, כאילו, דורות חיו עם זה, בסדר? אנשים חיו עם התשובה, זה היה נראה להם הגיוני וזה, משהו לא מספיק לך. איפה אתה עכשיו מתחיל למצוא את התשובות? אז זאת שאלה, נגיד זה אומר, אז הרב גבריאלי אתמול הלך לכיוון מסוים, נכון? של כיוונים יותר קבליים, שמסבירים את המשמעות של הוצאה, של כאילו מה המשמעות של זה ביחס לקדוש ברוך הוא, ביחס כל הדברים שהוא הביא. ואני חושב שבאופן פשוט זה חיבור, זה סוג של חיבור, שהוא אומר, אני לוקח משהו, שעל פניו יכלתי להתעסק איתו, כאילו, יכלנו שכל השיעורים במלאכת הוצאה יהיו רק על השאלה מה מגדיר הוצאה, מה זה עקירה, מה זה הנחה, איך מתחייבים, מה זה רשויות, האם עכשיו, מה זה רשות הרבים בימינו, זאת אומרת, האם יש רשות הרבים, אין רשות הרבים, האם אפשר לערב את העיר, הרבה שאלות שהן חשובות וגם צריך להתעסק איתן, אבל יכלנו לגעת בכל זה בלי לגעת בשאלה, מה המשמעות של הסיפור הזה? האם פשוט אסור לי, הכי פשוט, בסדר? לצאת עם משהו ביד מחוץ לעירוב, נגיד בסיפור שלנו היום, ובזה לגמור ולדון בשאלה מה זה עירוב, מה אני מוגדר שאני לובש אותו, מה מוגדר שאני לוקח אותו, כל מיני דברים כאלו, בסדר? שאני אומר עוד פעם, לא, דברים חשובים, צריך לדעת אותם, אבל יכלנו להישאר שם, או שאתה אומר, לא, אני לא נשאר שם, אני רוצה להבין למה זה, כאילו, מה המשמעות הרוחנית של המלאכה הזאת. עכשיו, כשאני... אני אגיד למה, אגב, חוץ מזה שזה כאילו המשמעות, אני חושב שגם באיזשהו מקום זה, אנחנו מתעסקים בזה המון, הרבה, באופן לא פרופורציונלי לפן ההלכתי של הסיפור הזה. זאת אומרת, ההלכה שלנו, בחיים שלנו היום, אנחנו כמעט לא מתעסקים במלאכת הוצאה. בסדר? זה לא כמעט מתעסקים. לא פוגש אותנו, כמעט לא פוגש אותנו, מהסיבה הפשוטה שיש לנו עירוב. נכון?
נכון.
מה זה? לא, אז אנחנו צריכים גם וגם, אני חושב. צריך לראות שקודם כל שאתה צריך לדעת את הפרטים. זה דיברנו קצת בפעם הקודמת, שהתכונה האנליטית היא השלב הראשון. ויש שלב שבו מגדירים מה זה הכנסה, מה זה הוצאה, מה זה רשויות. צריך לדעת מה זה הדברים האלו. בסדר? על גבי זה אתה אומר, למה זה אסור? השאלה למה זה אסור היא שאלה שבהרבה דברים כמעט לא שאלו אותה. ומה אני אומר? אנחנו כמעט לא פוגשים דיונים כאלו על שאלת המשמעות של הדברים.
בתשובה שזה מלאכה גרועה, יש אולי טיפה איזה משהו יותר שמתחבר לצד האגדי אולי.
תלוי איך, בוא נגיד, תלוי איך מבינים את הביטוי מלאכה גרועה. ברובד הפשוט, זה מאוד מאוד טכני, זה מלאכה גרועה, ולכן היא הייתה עלולה לאבד. אז שמו את הראשונה שלא תאבד. כאילו, אתה יכול להגיד שזה... עכשיו שוב, איפה הגבול עובר בין הלכה לאגדה? אני לא תמיד יודע להגיד אגב. כאילו, וזה גם יהיה תלוי בין אדם לאדם.
זה לא אפשר להגיד,
אבל תמצית הזה. כן, וזה נכון, שבאמת יש תמצית אגדי, כאילו, בתוך אגדה יש תמצית של הלכתי, ובהלכה יש תוכן אגדי פנימי. זאת אומרת, הרבה פעמים היום, בוא נגיד את זה אולי אחרת, בסוף השיעור הרב גבריאלי ניסה להסביר למה ביטוי מלאכה גרועה הוא יותר יובן עכשיו, נכון? כאילו, ניסה להגיד, כשאתה מבין את זה רק בתוכן ההלכותי, שזה נקרא בתוכן הפשוט, אז אתה אומר, בסדר, איזשהו הסבר טכני, יכול להיות שכנע יותר, שכנע פחות. אבל אתה יכול לתת איזשהו הסבר פנימי, שהוא אחר, והוא מחבר, ואני חושב שהיכולת שלנו היום היא כבר איזשהו שלב נוסף, היא גם להצליח להסביר את מה שהראשונים אמרו. באיזשהו הסבר פנימי, קשורה, אני חושב, לאמת מה שנאמר פה, שבתוך ההלכה יש גם תוכן אגדי, זאת אומרת, זה קיים שם, לא תמיד מודעים לזה, אבל זה משפיע, ואני יכול לפעמים למצוא את זה. ואם אני אומר, אתה מצליח להגיד, כאילו, זה סוג אחד של דוגמה, אני חושב. יש עוד דוגמאות. יש עיסוק בשאלה, לא יודע, איפה זה, מה זה עושה לי, מה זה משפיע עליי, מה זה הוצאה, נגיד, זה סוג אחר של עיסוק. פחות עושים אותו נעלי פה, אבל כאילו בשאלה, מה זה מלאכת הוצאה, מה זה בשבילי להוציא משהו? למה זה משפיע, כאילו, מה זה עושה לי, מה זה? זה משהו שאפשר, כן. כאדם, לי כאבישי, מה עושה לי כשאני מוציא, מה זה אומר, מה המשמעות זה, ודרך זה לנסות להבין, זה כיוון אחר. יש עוד כיוונים שהולכים איתם, בסדר? כיוון אולי חברתי, יש כל מיני כיוונים שזה שניסיון להבין את הדברים, אני חושב, בצורה יותר, שוב, מעבר משאלת ההגדרה, המה, לשאלת הלמה. ושם יש כל מיני, זה הולך לכל מיני כיוונים. באמת לוקחים את זה לכיוונים שונים, אני חושב ש... יש היום התחדשות של לימוד תורה בבתי מדרש שונים שהיא באמת מביאה לכל מיני מקומות מאוד מעניינים בהקשר הזה, מכל מיני כיוונים. הם כולם באיזשהו מקום מנסים ליצור פרשנות לחיבור של ההלכה והאגדה. ככה אני חושב. בסדר? כן. לא, תורת ארץ ישראל זה זה. זה כאילו, נגיד, שוב, אני אומר, אני בכוונה, הביטוי תורת ארץ ישראל הוא הביטוי שהרב קוק נדבר אליו בהקשר של חיבורים, ואותו מפרשים בצורות, זאת אומרת, פה הרב גבריאלי מדבר אליו כתלמידו, נגיד, של הרב ויצמן. הרב ויצמן זה באמת היה כזה דגל כזה מאוד משמעותי שלו, שמבחינתו תורת ארץ ישראל זה חיבור נגלה ונסתר בעיקר, אני חושב. זה כאילו הדבר הכי מרכזי שהוא, אני חושב, הדגל הכי מרכזי שלו זה החיבור הנגלה והנסתר. מהרבה כיוונים, זאת אומרת, גם הסברים בסוגיות וגם יש לו שורים על י"ג מידות, נגיד. זאת אומרת, י"ג מידות שהתורה נדרשת בהן. קל וחומר, גזירה שווה, כל אחד מהם יש לו איזה הסבר קבלי. יש גם כמה הסברים קבליים שהוא מביא כאילו זה, ואז הוא רוצה להסביר את הסוגיה. זאת אומרת, למה למדו את הפסוק הזה דווקא, או את הלימוד הזה דווקא בקל וחומר? האם זה כסתם כי פשוט היה פה קל וחומר, או שיש משמעות לקל וחומר, אתם מבינים מה אני אומר? האם זה שלמדנו את זה בקל וחומר מלמד אותי משהו על מהות המצווה, נגיד? אז הוא אומר שכן. כן, אז עכשיו זה נשמע לנו, עכשיו נשמע לנו הגיוני, אבל אני אומר, זה לא נעשה אף פעם, כמעט. זאת אומרת, כמעט לא עשו, כאילו, לא עשו. עכשיו, אצל המקובלים כן היו דברים כאלו. אצל המקובלים דיברו על משמעות מצוות. הרבה פעמים החיבור אל הזה, לא תמיד היה חיבור ישיר, נגיד, על ה... נקרא לזה, על הרובד ה... הלכתי הפשוט. זאת אומרת, תהיה הסבר פנימי לטעם המצווה, טעמי המצוות, דבר שהיה קיים. זה לא תמיד הלך שלוב עם הסבר הגמרא, נגיד, או משהו כזה. והיום אנחנו, אני מרגיש, חלק מהרצון הוא לחבר. כמו שהרב קוק אומר פה בסוף, אומר אמירה חשובה, הוא אומר, אנו, רגע, לקראת הסוף, שאנחנו כבר דרושים, אנו שהיינו כבר דרושים לקבץ כמה כישרונות וידיעות לבירורם של תלמודנו ושל כל אורחות חיינו, בפרט שגם עצם הלימוד ההלכותי מוכרח הוא להיות מורכב מהרחבה של כמה שיטות של ראשונים ושל האחרונים שהתערבו במשך הדורות, אז אנחנו צריכים כבר להתהלך בהרחבה גמורה גם ביחס לאיגודים של תוכני ההלכה והאגדה. זאת אומרת, אומר הרב קוק, אנחנו היום בדורות שלנו כבר ממילא, מה אנחנו עוסקים? בלאסוף ולחבר, בסדר? מה אנחנו עושים? לא יודע, לומדים גמרה עכשיו. מה אנחנו עושים? אז אתה לומד את הגמרה, ואז מה אתה עושה? מתחיל לראות שיטות הראשונים, ואז אתה מתחיל את הזמרים של האחרונים, אתה רואה המון, יש לנו, אנחנו באופן טבעי, כיוון שכל כך הרבה נכתב לפנינו, אנחנו אוספים ומקבצים המון דברים ומנסים לכנס אותם. עכשיו אנחנו נתעסק בשיטת המחלוקת שבין רש"י לרמב"ן, נגיד, בסדר? סתם, אתה אומר, הרמב"ן אומר ככה, שאומר, עכשיו איך אתה מסביר כל אחד מהם וכל אחד... ממילא אנחנו כאילו מתעסקים בחיבורים האלה, אומר הרב קוק, בניסיון לראות את התמונה השלמה מתוך כל אחד שהוא כתב מה שהוא כתב.
אם אנחנו לקט או אנחנו לא מחברים ביניהם? אם אנחנו לקט, אז אנחנו מסתכל טוב כמו שראינו בשיעור, יש את התוספות, יש את רש"י. בזמן האחרון אנחנו אמרנו בפועל, תוספות סובר כמו רש"י. אנחנו לקשר ביניהם.
אז אני חושב שזה... הליקוט הוא מוביל בסוף, הוא צריך והוא מוביל בסוף לחיבור גם.
אנחנו לא רק מרקטים.
כן.
עולמות יפרדים.
כן. באיזשהו מקום, מה שדיברנו על, עוד פעם, על התכונה האנליטית והתכונה הסינתטית, באיזשהו מקום, גם מבחינת העולם, השתלשלות הדורות, הוא גם עובד ככה. בלימוד של כל אחד באופן פרטי, הוא מתחיל מהחלוקה ועובר אחרי זה לחיבור. אבל גם, אני חושב, גם באיזשהו מקום, במהלך הדורות, המון 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 שנים, דיברנו על זה במבוא לתורה שבאלפי משנה, המון המון שנים נכתב ונעשה, והתורה הלכה והתפתחה, והגיעה לאין סוף פרטים, בסדר? מי שיקרא היום קצת ספרות, נקרא לזה עיונית, למדנית חרדית, נגיד, נקרא לי תאיתיות, אתה רואה את רמת הפרטנות וזה, היא כאילו כבר משוגעת, כאילו, זאת אומרת...
הכוונה היא, נגיד, יש...
ספרות אחרונים כאלה, שכותבים היום. סיכומי סוגיות כאלה.
למשל, תכונות אצל החרדים זה שזו תכונה מאוד מפוצה ולא כדאי לאמץ אותה, זה שהם חוץ מזה שהם מפרטים על הרבנים שלהם, הם גם מגזימים בסיפורים, דברים שלא, שהרבנים בעצמם,
לא, זה,
שזה לא קרה ולא היה מעולם.
זה נכון, זה עניין, באמת מכיוון אחר.
כותבים את זה, למה? כי הם חושבים שזה ככה הכי נכון לכתוב את הסיפור.
אבל אני רוצה, גלעד, להוסיף משהו מכיוון אחר, שמי שיקרא קצת ספרות, כאילו של פלפול, פלפול של סיכומי סוגיות, כל כמה פעמים, אני ראיתי, יש לי בני דודים חרדים נגיד, אז פעם שלמדנו כתובות נראה לי, יפה מאוד, אז ראיתי, ראיתי חוברת שהוציא איזה בנות שכאילו על הסוגיות שלמדנו, כאילו, אז בדיוק למדתי באותו זמן, אז כאילו קראתי קצת דברים שזה,
מתי?
שנה, שנתיים, לא חמתה למדנו בשנה שעברה, אולי, ואז אני עובר על ה... אני אומר, בוא נעצים, בוא, אנחנו כאילו לומדים מסכת אחרת, כאילו. אנחנו לומדים את אותן סוגיות. והעיסוק שכאילו, אתה העיסוק ופלפולי פלפולים כאלה, ואתה אומר, אתה שואל, כאילו, לאיפה אתה הולך, כאילו, לאיפה...
למרות ש...
כאילו, מה...
למרות שאצל הצמח צדק היה אסור.
כן, זה סיפור אחר, אבל מה זה?
אצל הצמח צדק
ואצל הרב זונפת
היה אסור...
יש
לי שתוצאה,
כאילו, מה זאת אומרת, לי יש מטרה, אני רוצה באמת אדם שמנסה לעשות את הפלפולים האלה, הוא רוצה כאילו להפריד את העולם ולהבין בדיוק מה כל אחד אמר, בדיוק
את
זה למטה,
נכון,
לצורת העץ הגדול ובסוף.
כן, עכשיו אנחנו אומר, אנחנו כל כך רגילים לדבר אחרת שאנחנו לא, כאילו צריך להכיר את האפשרויות האחרות כדי להבין שכאילו קורה משהו, זאת אומרת, הנקודה שאיתה אני כאילו פונה לדברים, המוטיבציה שלי וזה היא אחרת, זאת אומרת, אני לא, כאילו לא יודע אם אפשר להגיד, אבל לי יש תחושה הרבה פעמים שזה מצמצם נורא את התורה. עכשיו, זה לא שזה לא תורה, זה תורה ולומדים, אפשר להתעסק בזה. אפשר בעיה יכול לשבת את כל החיים שלו, בסדר, ללמוד את השס בעיון, והוא לא יגמור את כל החיים שלו, לעבור סוגיה, סוגיה, ראשון, ראשון, מה הוא אמר, מה זה, מה רש"י אמר, מה אמר עליו התוספות, מה אמר, אמר שם, מה אמר, מה... ויכנס לכל... ולשבור את הראש שעות, שעות, שעות. אבל השאלה אם אתה, כאילו, אני מרגיש, אם אתה מצליח, כאילו, להבין, כאילו, להבין פה מעבר לזה. ובהקשר הזה, אני אומר, נראה לי, רב קוק מאוד מאוד הצביע לשם. אנחנו לא רק דור שעושה עוד, כאילו, כן, פורט את העץ הזה לעוד עוד פרטים, אלא מנסה קצת כבר ללכת את הצד אחורה ולראות מה יש פה, כאילו, מה, לראות את העץ עצמו ולא את כל אחד מהענפים והעלים וזה וזה. זה משהו שצריך להתרגל לעשות אותו. נראה לי שאם אנחנו חושבים על זה ומוכנים, אנחנו לא תמיד מצליחים אגב. יש סוגיות שבאמת אתה לומד ואתה נכנס לפרטים ואתה לא רואה את התמונה השלמה. גם זה קורה. אבל החוויה צריכה להיות שאנחנו מכוונים לשם. ככה נראה לי. בסדר?
כאילו הוא מרגיש שלא צריך להיות בכוח. אתה לא מוצא?
כן, כן. לא, זה לא עובד בכוח. לא עובד בכוח. אבל מה שכן קורה, אני אומר, אני יודע להגיד על עצמי, אני כיוון שזה מעסיק אותי, אז הרבה פעמים אני אמצא. זה לא שאני כאילו מתחיל את הסוגיה ואומר, רגע, מה זה? אני כאילו מתחיל מהפרטים. אני מתחיל ללמוד את הגמרא, כמו שלומדים, רואה את הגמרא, חושב עליה, שואל שאלות, רואה ראשונים, בסדר, יש הרבה ראשי שרואה אחרונים, רואה כל מיני דבר, אבל בראש, כל הזמן, באיזשהו מקום מאחור, יושבת לי השאלה, מה יש פה? מה הנקודה פה? כאילו, לפעמים אני כבר אשאל את השאלה אותי, ממש בצורה מודעת כבר על הגמרא, לפעמים זה רק מסוף סוף סוף כל הדיונים, פתאום, ולפעמים לא יווצר לי כלום. כאילו, יכול להיות שכעבור כמה שנים יווצר, לומדים עכשיו פרק ראשון, אז אפילו לא יודע לי איך להתעסק לרשויות שבת. אז יש פה המון פרטים כדי להבין את הסיפור שלהם. צריך לראות את כל הפרטים. אז אנחנו אוספים עוד ועוד ועוד דברים, ויכול להיות שזה, אם לא יקרה עכשיו, יכול להיות שיקרה פעם הבאה שאני אלמד שבת, או עוד פעמיים, עוד שלוש, לא יודע. יכול להיות שלא יקרה בכלל.
הרב זונפלד.
כי אתמול מדרש אומר שכשאדם עולה לשמיים, אדם שלמד תורה, אז הוא אחרי זה, אז הוא נכנס לבית המדרש של שם ועבר, ושם הוא יושב ולומד עם אברהם, יצחק, יעקב, עד ש...
עד שהוא מגיע לשם.
אז יש עוד הרבה מה לעשות כנראה. טוב, נעמוד פה.